ערב טוב, חנוכה שמח. אנחנו רוצים להקדיש את השיעור לעילוי נשמת חיים בן אליהו, אביו של אחד המשתתפים. בלי קשר, מספרים שהשיר של העיירה מת, ובני המשפחה שלו הצטופפו סביב המיטה שלו, בוכים, אבלים. פתאום מתקרב עוד איזה אדם זר, וגם הוא מתחיל לבכות על השיר הזה. שואלים אותו, מה אתה בוכה? אתה הרי לא קרוב משפחה של השיר הזה שנפטר. זה אומר, על זה בדיוק אני בוכה. יש בחיים הרבה תרדות, אבל התרדה הגדולה ביותר זה המרדף אחרי הפרנסה. העובדה הזאת שאנחנו רודפים כל החיים אחרי הפרנסה, ואף פעם זה לא מספיק. עובדים מבוקר עד ערב, באמת, כמה שרק אפשר, מעבר לכוחות, ואף פעם אין תחושה שאתה באמת מציטה ויש לך את כל מה שאתה צריך. ומעבר לתרדות יש גם את הדאגות של מה יהיה מחר, הילדים יגדלו, נצטרך לתן אותם, לקנות להם דירות, זה לא יספיק, אולי המפעל שאני עובד בו ייסגר. יש גם תרדות וגם דאגות. הנושא הזה של הפרנסה תופס 70% מהמחשבה של האדם, אם לא יותר. ואנחנו רוצים היום בשיעור להבין, א', למה יש כל כך הרבה תרדות הפרנסה? למה זה כל כך קשה להשיג פרנסה? ודבר שני, האם אפשר להקל? אם נדע למה זה קורה, נדע, נמצא אולי איזשהו רעיון, איך אפשר להפחית את תרדות הפרנסה? אבל לפני זה נפתח בציטוט מאוד חזק, שהמדרש אומר במדרש רבה, שבברית בין הבתרים, הקדוש ברוך הוא פנה לאברהם אבינו, ואמר לו, בניך יחטאו, בעתיד אני יודע שבני ישראל יחטאו. אני רוצה שתבחר את העונש שיגיע להם כשהם יחטאו, בגיהנום או בשיעבוד מלכויות. ואברהם אבינו בחר בשיעבוד מלכויות, הוא אמר לו, גיהנום זה נשמע מפחיד, אני רוצה שיעבוד מלכויות. מה זה אותו שיעבוד מלכויות שבו בני ישראל יענשו? מסביר אדמור הזקן בליקוטי תורה, נקרא את זה מבפנים, שהכוונה היא לתרדות הפרנסה. אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא שאל אותו, מה אתה רוצה שהילדים שלך יענשו? בגיהנום או בתרדות הפרנסה? והוא בחר בתרדות הפרנסה. זה התחליף לגיהנום. זה התחליף לעונש של הגיהנום. זאת אומרת, מפה אנחנו מבינים מהציטוט הזה, עד כמה זה קשה, עד כמה זה... לפעמים האדם מצוברח מעצמו, אולי רק הוא מוטרד מהנושא של הפרנסה. השאלה שזה כולם, וזה דבר מרכזי מאוד בראש, וזה ככה בדפוס מתחילת בריאת העולם. נקרא את זה בפנים, במובא 44, בעמוד 44, סליחה, במין המעיין, בטור השמאלי, באמצע. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, זה ציטוט מבראשית רבה, פרק ממדלת, פרשה ממדלת. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, במה אתה רוצה שירדו בניך, בגיהנום או במלכויות? רב חנינא בר פפא אמר, אברהם בחר במלכויות. והנה, אומר אדמור הזקן בתורה אור, שיעבוד מלכויות אין פירושו שיש עלינו מלך ונוטל מאיתנו מס, שגם בזמן בית המקדש היה מלך והמס היה ביותר, כידוע שחלק עשירי היו צריכים לתן למלך. אלא, שבזמן שבית המקדש היה קיים, היה נמשך ברכה והשפעה עצומה, עד שארץ ישראל הייתה זבת חלב ודבש שלא על פי הטבע. ועתה יש לכל אחד יגיעות ותרדות הפרנסה לעסוק בענייני העולם הזה הגשמי. אז הנושא של תרדות הפרנסה הוא מובנה בחיים שלנו, בחיים של עם ישראל. אברהם אבינו בחר בזה במקום הגיהנום, תמורת הגיהנום. והיום אנחנו רוצים באמת להבין לעומק, האם אפשר, האם יש איזה דרך להפחית את תרדות הפרנסה? ובמילים אחרות, האם יש אפשרות, על פי תורה, להרוויח קצת יותר בפחות מאמץ? להשיג יותר בפחות עבודה? אנחנו נדרשים לעניין הזה, בעקבות פרשת השבוע, בעקבות יעקב אבינו. אנחנו נראה בפרשת השבוע דבר מדהים. יעקב אבינו הצליח לעכל את החיים שלו. כשהוא ירד למצרים, על פי התוכנית, הוא היה אמור לעבור שנים מאוד מאוד קשות. הם היו אמורים לרדת למצרים לשם ועבדום ועינו אותם. הם היו צריכים לרדת למצרים עם שלשלאות של ברזל. בפועל יעקב אבינו הצליח לעשות משהו, איזשהו פטנט, ולהפוך את השנים במצרים לשנים הכי טובות שלו. ויחי יעקב ל-17 השנים הכי טובות בחיים שלו. שנים שהיו אמורות להיות עול ועמל וקושי, הוא הצליח להפוך אותם לגמרי, מצד לצד, לחיים טובים, לחיים הכי טובים בחיים, לא ולילדים שלו. אז אנחנו ננסה להבין את הפטנט שבו נקט יעקב אבינו, וממנו להשליך לכל אחד לחיים, איך כל אחד יכול להקל את החיים שלו, להקל את התרדות ואת העמל שיש לו בחיים. נתחיל מפרשת השבוע. הפרשה מספרת את החלק האחרון בדרמה של יוסף והאחים. יוסף, בנימין יורד עם האחים, יוסף עושה להם את הטריק האחרון בסדרה, הוא לוקח את הגביע היקר שלו, דוחף אותו בתוך השק של בנימין. האחים לא שמים לב, יוצאים חזרה הביתה, פתאום מנשה רודף אחריהם, חבר'ה, חסר לאבא, גביע, כסף, שזה הדבר הכי יקר של משנה למלך, איתו הוא מנחש מה קורה בעולם, זה גביע הבדולח, שאיתו הוא יודע מה קורה בעולם. אני רוצה לבדוק אצלכם בסקים, הם נדהמו, אנחנו לקחנו, אם מישהו לקח, נהיה לך לעבדים. הוא אומר, אין בעיה, לא לקחתם, לא לקחתם, אבל אני רוצה לוודא, אני רוצה לבדוק. פותח את הסקים, וכמובן, בסק של הילד הקטן, של בנימין, מוצאים את הגביע. נו, הם בעצמם התחייבו שהם כולם יהפכו להיות עבדים. הוא נחמד אליהם ואומר, לא, 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 לא כולם יהיו עבדים, רק בנימין הקטן. אתם יכולים ללכת חזרה הביתה עם שמעון, בנימין נשאר איתי, הולך איתי חזרה למצרים. כמובן כל השיירה חוזרת חזרה אחריו למצרים, והפרשה מתחילה, והיגש אליו יהודה, שני הקודקודים של עם ישראל, יהודה הגיבור מול יוסף המשנה למלך, נפגשים לעימות חזיתי. יהודה מאיים עליו, אני הולך להפוך את מצרים. אני ערבתי לילד הזה. אני שמתי את החיים שלי על הילד, אם אני לא חוזר איתו הביתה, אין לי מה לחזור. אין לי מה להפסיד. אני מוכן להתאבד, אני וכל האחים שלי, על הילד הקטן הזה. והוא אומר ליוסף בשפה ברורה, אנחנו הולכים להפוך את מצרים. תהיה פה מלחמה, ישפך פה דם. וזה מאוד מעניין, זה כבר המפגש השני של יהודה ויוסף. המפגש הראשון הוא על הבור. יהודה אומר, לכו ונשליחהו לבור, לא נהרוג אותו. ואז הורקים אותו לבור. ובעקבות זה הוא מתגלגל למצרים, ושוב יהודה ויוסף נפגשים אחד מול השני, התורה מתארת את זה מאוד מאוד בדרמטיות, יוסף נשבר בסופו של דבר, הולך לחדר, בוכה, חוזר ואומר, אני יוסף, העוד אבי חי. הוא מסיר את המסכה ומגלה להם, חבר'ה, זה הכל משחק, אני הילד שזרקתם לבור לפני 22 שנים, הפכתי להיות משנה למלך מצרים, אני מחזיק היום את המפתחות של העולם, כל העולם ברעב, רק פה יש תבועה מכל מה שצברתי, תבואו, תביאו את אבא. איפה אבא? עוד הוא חי. איך הוא חי 22 שנה בלעדיי? בטח הצער והכאב, הרגו אותו. תרדו איתו יחד למצרים. והכל מגיע לבית פרו, ופרו שולח עגלות עמוסות סחורה כדי לקבל את יעקב למצרים, ויוסף שולח עגלות, צמלות ומתנות ובגדים, ויעקב אבינו יורד למצרים ביחד עם כל הילדים, 70 נפש, עם הנכדים, עם הנשים, עם כולם, יורד למצרים. פה מתחיל פרק חדש בהיסטוריה של עם ישראל, האבות עוזבים את עם ישראל, את ארץ ישראל מרצונם, אחרי 200 שנה, האבות עוזבים את ארץ ישראל ויורדים למצרים. בעצם מתחילה גלות מצרים. אז זה מה שקורה אצלנו בפרשה. הם מגיעים למצרים, הם מקבלים את מיטב הארץ. פרעה נותן להם לגור בארץ גושן. ארץ גושן זה, איך לומר, זה רמת הגולן של מצרים. ארץ ירוקה, מלאה שטחי מרעה, אדמה חקלאית משובחת. האבות הרי מדורי דורות היו אנשי אדמה, חקלאים, רועי צון. אברהם אבינו כבר עשה הרבה כסף בצון, פיתח ושכלל מאוד מאוד את ראיית הצון. אז גם הנכדים ממשיכים עם אותו דבר, אותו עסק, ופרעה נותן להם את מיטב הארץ, את ארץ גושן, והם חיים שם בטוב ובשלווה. זה כל כך טוב עד שפרשת השבוע הבא מתחילה, ויחי יעקב בארץ מצרים. סוף סוף הוא חי. אחרי 130 שנות צבל, הוא מתחיל לחיות. איפה בארץ מצרים? זה 17 השנים הטובות שלו. ראיתי שרבינו בחיי אומר שויחי זה גימטריה 34. הוא אומר כי 34 שנים יעקב חי, 17 שנים במצרים, ועוד 17 השנים הראשונות בחייו של יוסף. ה-17 שנים הראשונות מאז שיוסף נולד, ועד שהוא נלקח ממנו, זה היו השנים הטובות בחייו של יעקב אבינו. אז איפה יעקב מתחיל לחיות? בארץ מצרים. שם בארץ גושן הוא מתחיל לחיות. וככה זה נמשך החיים הטובים 95 שנים. עד שלוי מת, זקן השבטים, רש"י אומר בחומש הבא, בחומש שמות, שויקם המלך חדש, מתי הוא קם המלך חדש שלא ידע את יוסף? במותו של לוי. עד שלוי זקן השבטים מת, וכפי שהפרשים עושים חשבון, מדובר ב-95 שנים. 95 שנים השבטים חיים בכיף במצרים, במיטב הארץ, הכל טוב להם, זה השנים הכי טובות בחיים שלהם, עד שקם מלך חדש שלא ידע את יוסף ומתחיל השיעבוד. לא, הוא נפטר הכי מבוגר, הוא יאריך ימים הכי הרבה לוי. בנימין הכי צעיר, אבל נפטר כנראה לפני לוי. סיפור יפה, כשאתה קורא אותו בפרשה, יפה מאוד. יוסף משנה למלך מצרים, מוריד את אבא שלו ואת האחים לשם ונותן להם חיים הכי טובים. אבל כשאתה קצת מרחיב את הפוקוס, אתה קצת מרחיב את המחשבה שלך, אתה שם לב שיש פה איזה משהו לא מסתדר, יש פה משהו לא מובן. מה זאת אומרת ש-95 שנים הם חיים בטוב במצרים? למה הם ירדו למצרים? למה יעקב ירד בעקבות יוסף למצרים ולא להפך, ולא יוסף חזר חזרה לארץ ישראל? למה יעקב עושה דבר כזה, שהוא לוקח 70 נפש, עוזב את ארץ ישראל ויורד לגור בערוות הארץ? יש רעב שישלח לו אוכל לשם, שישלח לו מנות מוכנות. כי כולם ידעו שצריכים לרדת למצרים. זו התוכנית של המשפחה מדור לדור, מברית בין הבתרים, 200 שנים קודם, עוד לפני לידת יצחק, שבבוא היום ירדו למצרים. ולכן כשיעקב אבינו שומע שיוסף משנה למלך מצרים, יעקב אבינו אומר, אני רץ לשם, אני רץ כשיוסף משנה למלך, שיקבלו אותי יפה, מאשר לרדת לשם בשלשלאות של ברזל. ועבדו מבינו אותם. אגב, רש"י אומר בפרשת וישלח, שעשיו ויתר על ארץ ישראל. כשהוא נפגש עם יעקב, הוא אומר לי, יעקב, קח לך את ארץ ישראל, אני הולך לסעיר. למה הוא מוותר על ארץ ישראל, לארץ המובטחת? אומר רש"י, כי עשיו ידע שבפתח מה מחכה גלות מצרים. עשיו מפני גזרת ועבדו מבינו אותם. זה היה במשפחה, כולם ידעו. אברהם אבינו אמר ליצחק, ויצחק אמר, אברהם אבינו אמר ליצחק, ויצחק אמר את זה ליעקב ועשיו, שבבוא היום אנחנו נתגלגל למצרים ל-400 שנה או ל-210 שנים, ואחרי זה תהיה מתן תורה, ורק בסוף יגיעו, יחזרו לארץ ישראל, כשיקבלו אותה באופן סופי אחרי הכיבוש. אז כולם ידעו שהיעד זה מצרים, שצריכים לכמה שנים טובות, לכמה מאות שנים טובות, לרדת למצרים. אז אם יורדים למצרים בגלל ברית בין הבתרים, בברית בין הבתרים מה היה כתוב? ועבדום ועינו אותם. כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם. הם יורדים למצרים, לברית בין הבתרים, כדי לסבול שם, כדי להתענות. איך הגלגל מתהפך? מה פתאום הם נהנים שם? מה פתאום הם חיים 17 שנה, 95 שנה בטוב? זו שאלה עצומה. הגמרא אומרת במסכת שבת, שראוי היה יעקב אבינו לרד בשלשלאות של ברזל למצרים, אלא שזכותו עמדה לו. זו הייתה זכות מיוחדת שעמדה לו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר, מבחינת התוכנית האלוקית הייתה, ועבדום ועינו אותם, אתם תרדו לסבול שם, אבל משום מה, משהו משתנה בתוכניות, והמקום של הסבל הזה הופך להיות מקום טוב של חיים טובים. 95 שנה חיים יותר טובים מאשר בארץ ישראל. ומעניין, השנים הטובות האלה יורדים להם מהזמן של השיעבוד. הקדוש ברוך הוא אמר להם 400 שנה, 400 שנה הפכו להיות 210, ופועל הם הרי שם רק רדו. מתוך ה-210, 95 שנים הם חיו בטוב. כמה נשאר? 115 שנים. מתוך כל ה-210 בסך הכל 115 שנים נשארו. וגם מתוך ה-115 כתוב שקושי השיעבוד היה 86 שנים. זאת אומרת, מכל מיני, מסיבה מסוימת שאנחנו צריכים לפענח אותה, 95 שנים מתוך השיעבוד שהקדוש ברוך הוא הבטיח עליו במפורש, מתבטל והופך להיות חיים טובים ומעולים. איך זה קורה? איך יעקב אבינו מצליח להפוך את ההבטחה האלוקית מהבטחה לסבל, לעוני, לשיעבוד, לגיהנום, הוא מצליח להפוך את זה לחיים הכי טובים שלו, לשנים הכי טובות בחיים. כן, אל תירא, נכון?
כן.
מאה אחוז, בסדר, אני רק אומר, למעשה, כשהוא ירד לשם, הוא נהנה מאוד בחיים. והילדים שלו עוד המשיכו ליהנות אחריו גם כן עוד 80 שנה אחרי מותו. איך זה קרה? מה פתאום? התוכנית הייתה ועבדום ועינו אותם, בשביל זה הם ירדו למצרים. עד כדי כך שעשיו ברח בגלל זה. כולם ידעו שזה המסלול, שזו התוכנית, אתם הולכים לסבול שם. אז איך יעקב אבינו מצליח להפוך את הטרדות הפרנסה, להפוך את העמל, להפוך את הקושי לזמן של החיים הכי טובים שלו? לשנים הכי טובות בחייו, וזה לא אצלו, זה ממשיך גם אצל הילדים שלו עוד עשרות שנים אחרי מותו. מה היה הפטנט שלהם? איך אפשר לקחת נבואת זעם של הקדוש ברוך הוא ולהפוך אותה דווקא לשנים טובות, לשנים הכי טובות בחיים? האמת היא, יש עוד נקודה אגב, הפרשה מסתיימת בפסוק, וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן ויאחזו בה ויפרו וירבו מאוד. התורה מתארת את זה כאילו הם יושבים בירושלים, הם נמצאים במצרים, וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן ויאחזו בה, אומר רש"י מלשון אחוזה, הם הרגישו שם הכי בנוח בעולם, כמו שהם גרים באיזה שכונת פאר, ויפרו וירבו מאוד, היה להם נפלא. אז מיד נשאלת השאלה, איך חיים טובים במצרים? איך מגיע למצרים חיים טובים? הייתם אמורים הרי לסבול פה ולהתענות פה. אז נראה שרש"י רומז לשאלה הזאת. הרש"י האחרון בסוף הפרשה אומר כך, וישב ישראל בארץ מצרים, והיכן? בארץ גושן שהיא מארץ מצרים. אומר הרבי, למה רש"י מעריך כל כך? והיכן? בארץ גושן שהיא בארץ מצרים. אנחנו הרי יודעים שהיא בארץ מצרים, הרי כל הפרשה מדברת על כך שיעקב יורד למצרים. אומר הרבי, אולי רש"י רוצה לרמוז לתירוץ על השאלה הזאת. הוא רוצה לומר לך, אתה תמה, איך הם חיים כל כך טוב בארץ גושן? הם ירדו הרי לסבול. אז רש"י אומר שהיא בארץ מצרים. סוף סוף הם היו במצרים. סוף סוף הם לא היו בבית. גם חיים הכי טובים במצרים, זה חיים במצרים. זה לא חיים טובים. אגב, באמת החיים במצרים הפכו אחר כך לשיעבוד וסבל. ככה נראה שרשי רוצה לענות בפשטות. יש להם אוטונומיה, אז... כן, אבל למעשה הם הרי נהנו מאוד שם, הם חיו שם בטוב ובענה הכי גדולה, אז הרבי אומר, סוף סוף זה לא מתרץ. היה פה ליעקב אבינו איזשהו פטנט. יעקב אבינו, מעשה אבות סימן לבנים, הוא רוצה ללמד אותנו שאפשר להפוך שיעבוד וקושי ועמל לחיים טובים, להצלחה. מה היה הפטנט של יעקב אבינו? מה הוא עשה? אומר הרבי, רעיון מדהים. הכל מסתתר, אומר הרבי, בחצי פסוק, בתוך פרשת הירידה למצרים. הפסוק אומר, ואת יהודה שלח לפניו גושנה. יעקב, לפני שהוא יורד, הוא שולח את יהודה לשם, להקים לו בית תלמוד, להקים ישיבה. לא ללמוד בערב עם הילדים שיעור בן יעקב. להקים ישיבה, מקום שבו ילמדו יומם ולילה. אומר הרבי, ככה יעקב אבינו פתר את הבעיה של השיעבוד. הוא הפך עמל בעמל. הוא החליף את העמל למצרים בעמל תורה. יעקב אבינו אמר, לי יש דרך להתגבר על גזירת ועבדום ועינו אותם. הקדוש ברוך הוא אמר שנעבוד קשה. הוא לא אמר במה נעבוד קשה. יעקב אבינו אומר, אני אחליף את גזירת ועבדום למצרים בעבודת לימוד התורה. אני אקים לילדים שלי ישיבה, שם הם ילמדו מבוקר עד ערב, לא בערב שעה. הם ילמדו מבוקר עד ערב גמרא, זה עוד לא היה גמרא, ילמדו לימוד תורה בעיון, בקל וחומר, בגזרה שווה, בכל העניינים, והעמל הזה של התורה יחליף את העמל למצרים. ואומר הרבי, זה כתוב בזוהר. הזוהר אומר שכל הסוגי העמל שהיו במצרים קיימים גם בלימוד התורה. נקרא את זה במובא השתיים, זה לשון הזוהר. והם ימררו את חייהם, אומר הזוהר, את חייהם, מה זה החיים? ימררו את החיים. היא התורה. גם בתורה, במרכאות, יכול להיות חיים קשים. בעבודה קשה, זו קושייה. כשלאדם יש קושייה בלימוד התורה, והקושייה מציקה לו, והוא לא יכול לרדם בגללה בלילה. בחומר, זה הרי הפסוק, והם הראו את חייהם בעבודה קשה ובלבנים. בחומר זה קל וחומר. בלבנים זה ליבון הלכה. ובכל עבודה בשדה, זו ברייתא. זה כבר תוספת של התורה האור, של אדמור הזקן, שאין בידינו הלכה ברורה ודין ברור, כי כל דיני התורה במחלוקת שנויה, הללו מכשירים ומתארים, והללו פוסלים ומתמאים. אז במילא לימוד התורה זה, זה דבר קשה ומסובך. לכן יעקב אבינו אמר, אני אחליף את העמל של השיעבוד בעמל תורה. אפשר להחליף קושי בקושי. זה בידיים של האדם. יעקב אבינו גילה פטנט. הקדוש ברוך הוא אמר שהחיים יהיו קשים, בעל כורחך אתה חי. הקדוש ברוך הוא אמר שבעולם הזה, כמו שקראנו אצל אברהם אבינו, אדם צריך לכפר על החטאים שלו והוא צריך לסבול. אבל אדם יכול להחליט במה יהיה הסבל שלו. הוא יכול לסבול מעבודה קשה, מדאגות פרנסה, והוא יכול לסבול מקושייה חמורה בחומה שמפריעה לו, מקושייה בגמרה שמפריעה לו, מתירוץ שהוא לא מספיק מבין אותו והוא רוצה להבין אותו עוד יותר טוב ועוד יותר טוב. והעמל הזה יחליף את העמל של קושי השיעבוד. כך אומר הרב. רעיון יפה, רעיון מעניין. מה זה אומר לנו לחיים? האם גם אנחנו יכולים להשתמש בפטנט הזה? האם גם אנחנו יכולים לקבל על עצמנו עמל תורה, ונדבר בסוף מה זה עמל תורה, אף אחד לא... רעיון מאוד יפה של הרבי בפני עצמו, לא הכוונה שנעבור עכשיו לכהל אל כולם. אבל האם גם אנחנו יכולים לקבל עמל תורה, וניפטר מעמל לפרנסה? והפרנסה תבוא יותר בקלות, ובפחות מאמץ, ובפחות הגיעה, ובפחות ירדה. אז התשובה היא שכן, וכן גדול. וזה מפורש, זה לא רעיון של הרבי, זה מפורש כבר במשנה. מה אומרת המשנה במסכת אבות? כל המקבל על עול תורה, מעבירים ממנו עול דרך ארץ. אדם שמקבל על עצמו את העול של התורה, ללמוד תורה מתוך עול, נדבר בסוף מה זה עול, מעבירים ממנו עול דרך ארץ. ואגב, זה, יותר מזה כתוב בגמרא במסכת עבודה זרה, נקרא את זה במובא 4. רבי נחוניה בן הקנה אומר, כל המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. אמר רבי ישוע בן לוי, זה גמרא אחרת, במסכת עבודה זרה, דבר זה כתוב בתורה, שנוי בנביאים ומשולש בכתובים. יש דברים ממש בודדים בכל הש"ס שכתוב עליהם הלשון הזה, שהם כתובים גם בתורה, גם בנביאים וגם בכתובים. אומר רבי ישוע בן לוי, זה אחד מהדברים האלה שכתובים בשלושת חלקי התנ"ך. כל העוסק בתורה, נכסיו מצליחים לו. יש סגולה להצלחה בעסקים. להתעסק בתורה. לעסוק בעמל תורה, זה סגולה להצלחה בעסקים, זה סגולה להרוויח יותר בפחות מאמץ. כתוב בתורה, ושמרתם את דברי הברית הזאת למען תשכילו את כל אשר תעשון. הנה, זה בתורה כתוב. אם תשמרו את דברי הברית, תשכילו בכל אשר תעשון. בנביאים כתוב, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, כי אז תצליח את דרכיך. ספר התורה גורם להצלחת הדרכים. ובכתובים כתוב, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יגיע יומם בלילה, ואז, והיה קד שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן ביתו ועליו לא ייבול, וכל אשר יעשה, יצליח. מפורש, גם בתורה, גם בנביאים, גם בכתובים, שתוספת בלימוד התורה, גורמת להצלחה בעסק. גורמת למיעוט דאגות הפרנסה. ככל שאתה משקיע יותר בצד הזה, אתה צריך פחות לעבוד קשה בעסק. לפני שנלך הלאה ונבין איך זה באמת עובד, מה הקשר בין הדברים, איך הסגולה הזאת עובדת, אני סתם רוצה לספר סיפור אישי. אני מניח שלכל אחד פה יש סוג של סיפור כזה, אבל סתם סיפור אישי שקרה לי לפני 3.5 שנים, זה היה ביוני 2008, המחירים של הנדלן פה התחילו לעלות, ובעלת הדירה שלי מתקשרת אליי, חודש יוני זה הזמן שמחדשים חוזים לקראת אוגוסט, נכון? מתקשרת אליי בעלת הדירה, אומרת אני מעלה לך את שכר הדירה, שכרתי פה דירה ברחוב האבות, מ-1,600 שקל ל-3,000 שקל. אני כמעט נפלתי, איפה הייתי, אברך כולל, אברך צעיר, מאיפה אני אביא עכשיו? זה פשוט להכפיל את שכר הדירה. וגם אמרתי, 3,000 שקל, אני אקנה פה דירה, מה פתאום לשלם כל כך הרבה לסחירות? התחלתי לברר, המחירים כבר התחילו לעלות, לא יכולתי לקנות, לא היה לי כסף. והייתי מאוד מודאג מזה. היה פה שבת, 7 ברכות למישהו מהקהילה. ניגשתי לאיזה יהודי פה, יהודי חסידי. לא אגיד את השם שלו, לא ביקשתי ממנו רשות, אבל אם מישהו אחר כך הוציא את הטלפון של המקובל, אני יכול לתת לו. וסיפרתי לו את מה שמעיק לי על הלב. אמרתי לו, אני רוצה לקנות דירה, ואני לא מוצא פה משהו שביכולות שלי, ולשלם את הסחירות הזו, אין בזה טעם. הוא אומר לי, תשמע, חודש ימים, תלמד כל יום פרק תניה לפני התפילה. לפני התפילה, תבוא לבית כנסת יותר מוקדם, 15 דקות, תלמד פרק תניה, לא בשמיים. מהמילה הראשונה עד המילה האחרונה, תבין מה שכתוב. קיבלתי את זה בתמימות, למחרת בבוקר ביום ראשון, באתי לפה, ישבתי כאן בפינה, למדתי את פרק תניה, יום שני, יום שלישי, ככה למדתי כמה פרקים, יום חמישי מתקשר אליי מתווך, אני השארתי את הטלפון שלי, כמה מתווכים, שיש את זה פה איזה דירה מציעה, 10 ימים אחר כך סגרתי על הדירה, קניתי אותה, שיפצתי אותה, ברוך השם. שאלה טובה מאוד. ברוך השם, אני חי באושר, אגב, אם כבר סתם, אני מתכבד לספר סיפור אישי, כל אחד יכול לספר מה שבעצמו. היה לי עוד סיפור כזה, בגיל 15 בישיבה, היה לי כאבי רגליים, שטויות. בקיצור, ההורים שלי נבהלו, הלכנו לאיזה רופא גדול, והוא היה כבר מבוגר, הוא היה קצת משובש כנראה. והוא הפחיד את ההורים שלי מאוד, אני לא יודע עד היום מה שהוא אמר להם, זה רק היה מפחיד מאוד. באותו יום רצנו לסיטי ו-MRI, וממש הבהיל אותנו. קיצור, הלכתי למשפיע שלי בישיבה, היה יהודי מבוגר, הוא אמר לי, תשמע, אני אתן לך סגולה טובה. אומר לי, אתה בחור צעיר, תדע סגולה שתעזור לך בחיים. כל פעם שיש לך איזה קושי בחיים, תוסיף משהו בלימוד התורה. תוסיף, תלמד חיטת יותר בכוונה, רמב״ם יותר, להבין יותר ממה שאתה קורא. כל דבר, תוסיף איזושהי הוספה בלימוד התורה. אתה תראה שזה יעזור לך. הרעיון הזה כתוב פה בפרשת השבוע. יעקב אבינו עלה על הפטנט הזה. הוא אמר, אני נותן לילדים שלי עמל תורה, הם לא יצטרכו לעמול את המצרים. אומר הרבי, תשאלו מה קרה אחרי 95 שנים. אז למה התחיל עמל מצרים? אומר הרבי דבר, אבל זה כתוב מפורש בשיחה, דבר מפתיע מאוד. כאשר אחרון השבטים מת, הם הפסיקו ללמוד. זה מה שקרה. הם הפסיקו ללמוד, אז מלך חדש התחיל להעביד אותם. אם הם היו ממשיכים ללמוד בישיבה, אני לא יודע, אז אולי כל 400, כל ה-210 שנים של השיעבוד היו מתבטלים. על כל פנים, בשנות החיים של השבטים, מה ששמר עליהם, מה שהציל אותם, זה היה הנושא הזה של עמל תורה. כשיהודי נותן את עצמו ללימוד התורה, אז הוא חוסך מעצמו, הוא מחובר לקדוש ברוך הוא, והוא חוסך מעצמו דאגות אחרות. מה ההבנה שעומדת מאחורי זה? מה ההיגיון? מה הקשר? יש, אתה אדם נותן צדקה, אני מבין, אתה מעשר, אתה נותן מעצמך, נותנים לך בחזרה. אבל מה ההיגיון מאחורי הקו הזה, שכשאתה לומד יותר תורה, הקדוש ברוך הוא מפחית מעמל הפרנסה, מדאגות הפרנסה. הקדוש ברוך הוא לוקח אז זה גורם להצלחה. איך הלשון של רבי ישוע בן לוי? נכסיו מצליחים לו. מה הקשר בין הוספה בלימוד התורה להצלחת הנכסים, להצלחת הפרנסה? אז זה הרבי לא מדבר כאן, אבל יש שיחה של הרבי בליקוטי שיחות חלק א' בפרשת נוח. הרבי אומר נקודה קצרה, הוא לא מעריך בה. אחרי שאתה רואה את זה בשיחה, אז אספתי קצת מקורות מסביב לעניין הזה. אבל הרבי אומר, רעיון מדהים, הוא קצת עמוק, אבל הוא מסביר מאוד מאוד טוב, למה יש בחיים קשיים? למה זה בכלל ככה? הרבי אומר ככה, בכלל בואו רגע נחשוב, למה כל כך קשה להשיג את הפרנסה? מה, לקדוש ברוך הוא יש בעיה, לשדך אותך עם איזה בוס שייתן לך 100 שקל לשעה? אין לו בעיה, נותן פרנסה לכולם, יכול לתת גם לך. לקדוש ברוך הוא יש בעיה לגרום שיהיה לך פחות הוצאות כל חודש, שהמצבר של האוטו יחזיק מעמד ולא לך הוצאות. לקדוש ברוך הוא הרי אין בעיה. אז למה כל כך קשה להשיג את הפרנסה? למה רודפים אחרי זה כל החיים? יתרה מכך, וזו שאלה עצומה. מי שקצת מבין בבעלי חיים, יודע שבעלי חיים לא עובדים קשה להשיג את הפרנסה שלהם. אף נברא בעולם הזה לא עובד קשה להשגת הפרנסה כמו האדם. רק האדם עובד כל כך קשה. הגמרא אומרת בסוף מסכת קידושין, איך זה הלשון? אומר רבי שמעון בן אלעזר, מימיי לא ראיתי צבי קייץ. לא ראיתי צבי שצריך לייבש תמרים בשדה כדי לאכול אותם. לא, אלוקים נתן לו שיניים טובות, הוא נוגס פרי מהעץ ואוכל אותו. מימיי לא ראיתי ארי סבל. לא ראיתי אריה שנושא מסעות כדי להביא פרנסה לילדים שלו. הוא טורף איזה בעל חיים שהוא רואה ומביא בשר לילדים. הולך להם בקלות. ולא ראיתי שואל חנווני. לא ראיתי שואל שמנהל חנות לפרנסתו. אף אחד מבעלי החיים לא צריך לעבוד כל כך קשה כדי להשיג פרנסה. לא לנהל חנות, לא לסחוב מסעות על הכתף, כלום. הפרנסה שלהם באה בקלות. למה רק האדם צריך לעבוד כל כך קשה על הפרנסה שלו? כי מה? ואם זה היינו, ולפני 2000 שנה שאנשים היו רק מביאים אוכל הביתה ולא היה להם כל כך הרבה הוצאות מסביב, לא היה להם אייפון ואייפוד ומחשב. מה? אתה אומר שהקושי זה רק בשביל האייפון? לפני 2000 שנה גם כן היה בזה התפך התאכל לכם. עוד לפני האייפון גם כן אנשים, תמיד היה פחות ממה שצריכים. מה? מה זאת אומרת שלהם זה חסד? אבל למה לנו? למה לנו לא נותן את החסד הזה? או, זה כללה בזה התפך התאכל לכם. אומר הרבי, דבר מאוד מאוד חשוב, שצריך לזכור אותו ולקחת אותו לחיים. אומר הרבי, תרדות הפרנסה נועדו לגרום לאדם ביטול. נועדו לגרום, להזכיר לאדם כל הזמן את הקדוש ברוך הוא. כשהכל בא בקלות, כל אחד מכיר את זה, כשיש ימים טובים, אז אתה מתחיל להחזיק מעצמך. אתה שוכח על הקדוש ברוך הוא. אתה כבר פחות מדייק בלבוא לבית כנסת. כבר אתה בעצמך שווה, אתה בעצמך מצליח. אבל כשהכל בא בקושי, ועל הכל צריך להזיע, ועל כל דבר צריך להילחם, אז אתה כל הזמן מתפלל. אתה כל הזמן מבקש. אתה כל הזמן זוכר שאתה רק חצי. אומר הרבי, בתרדות הפרנסה יש כוונה מאוד מאוד עמוקה. מתי זה נולד, אומר הרבי, בפעם הראשונה? אחרי חטא אדם הראשון. אם לא היה חטא, לא היה בזה התפך התאכל לחם. הלחם היה מגיע בקלות. כשאדם הראשון חטא, אלוקים ראה שמדובר באדם אגואיסט, באדם שאוהב את עצמו, שאין לו גבולות. אלוקים אמר, אני מוכרח לעשות את החיים קשים, כדי שכל הזמן תזכרו אותי, כדי שכל הזמן תתפללו, כדי שכל הזמן תבקשו, שיהיה משהו שיעצור אתכם, שיהיה משהו שיבלום. והאמת היא שזה מפורש בגמרא. זה ממש כתוב ומפורש בגמרא במסכת יומא. רוצה לקרוא את זה מהגמרא. הגמרא מספרת שהתלמידים של רבי שמעון בר יוחאי שאלו אותו, רבי, הם למדו את סוגיית המן, יש במסכת יומא 3 דפים על המן, על המן שירד מהשמיים. באו התלמידים ושאלו אותו, רבי, למה המן ירד כל יום מחדש? למה הוא לא ירד בשביל שנה שלמה? בראש השנה או בג' בתשרי, בשביל כל השנה. כל בוקר מחדש הוא ירד, ויתרה מכך הוא לא יחזיק מעמד. יחזיק מעמד לאותו ערב ולא יותר. למה זה היה כך? ענה להם רבי שמעון בר יוחאי, במשל שמי שיש לו פה ילדים גדולים, יבין אותו מצוין. אמר להם כך. שאלו תלמידיו את רבי שמעון בר יוחאי, מפני מה לא ירד להם לישראל מן פעם אחת בשנה? למה הוא ירד כל יום מחדש? אמר להם, אמשול לכם משל, למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שיש לו בן אחד. פסק לו מזונותיו פעם אחת בשנה, לא היה מקביל פני אביו אלא פעם אחת בשנה. אם האבא ייתן לו כל השנה מזונות ויום אחד לא ייתן לו, הבן הזה יבוא לאבא רק באותו יום. כל השנה הוא לא יבוא, כי הכל מוכן לו בקלות, ביום שאבא לא נותן, הוא יבוא לבקש את האוכל. עמד ופסק מזונותיו בכל יום, היה מקביל פני אביו כל יום. כי אתה צריך לקבל מאבא כל יום כסף, אז אתה כל בוקר מתקשר לשאול מה נשמע. אבל כשאתה צריך לקבל מאבא פעם אחת בשנה כסף, אז פעם אחת בשנה אתה מתקשר לשאול מה נשמע. ככה זה סדר העולם, האדם הוא אגואיסט, וכשהוא זוכר רק את עצמו, וכשהוא לא חייב, הוא לא עושה. אף ישראל, מי שיש לו 4 ו-5 בנים, היה דואג ואומר שמא לא ירד מן למחר. נמצאו כולם, מתים ברעב, נמצאו כולם, מכוונים את ליבם לאביהם שבשמיים. יש פה, בעניין הפרנסה, כוונה מאוד מאוד עמוקה. ליצור תלות בקדוש ברוך הוא. שאדם כל הזמן יתפלל, כל הזמן יבקש, כל הזמן ירגיש שחסר לו. ולכן הקדוש ברוך הוא עשה את זה בצורה כזו כל כך קשה. אם זה העניין, אז מובן מאוד. מה זה כל המקבל עול תורה? מקבלים עול דרך ארץ. כל אדם יכול להחליט איך להתקרב לקדוש ברוך הוא. אתה יכול על ידי תרדות הפרנסה, ואתה יכול על ידי לימוד התורה. אתה יכול ללמוד תורה ולהיות אז קרוב לקדוש ברוך הוא, ולדעת כמה הקדוש ברוך הוא גדול וכמה הוא מפרנס את כל העולם ולהיות מחובר אליו, ואז לא תצטרך את תרדות הפרנסה. אם אתה לומד תורה ומחובר לקדוש ברוך הוא, אז לא צריך את תרדות הפרנסה, אפשר לתת לך פרנסה בקלות. אתה קרוב, אתה טוב, אתה בסדר. אם אתה לא לומד תורה, ואתה רחוק מהקדוש ברוך הוא, אז צריכים לתת לך קשיים כדי להזכיר את הקדוש ברוך הוא. למה הדבר דומה? לאדם שיבוא לרופא, והרופא אומר לו, תשמע, אדם שמן מאוד שיבוא לרופא, שוקל 120 קילו. הרופא אומר לו, תשמע, אני מקבל את הבדיקות דם שלך, כולסטרול גבוה, לחץ דם גבוה, עורקים סביב הלב מתחילים להיות סתומים, לא עלינו. יש לך שתי דרכים. או לעשות ניתוח, קיצור קיבה, להוריד שומן, ניתוח מסוכן מאוד, או שתיקח את עצמך בידיים, ותוך חודשיים תוריד 40 קילו. תעשה דיאטה חזקה, תעשה כל יום הליכה שעה, ותוריד את המשקל בדרך הזאת. אז התוצאה היא אותה תוצאה, בשתיהם אתה צריך להוריד את המשקל. השאלה היא איך תעשה את זה, פה הבחירה שלך. אתה יכול לעשות את זה באופן של ניתוח, אתה יכול לעשות את זה באופן של הורדת משקל בדרך נעימה יותר, על ידי הליכות ולאכול פחות. זה בדיוק מה שאומרת המשנה. אתה יכול לקבל על עצמך עול תורה, להתקרב לקדוש ברוך הוא על ידי לימוד תורה, ואז לא צריך את עול דרך ארץ, לא צריך את דאגות הפרנסה. אבל אם אתה לא מקבל את עול תורה, אתה חי עם עצמך, אתה חי בצורה אגואיסטית, אז הקדוש ברוך הוא צריך לעשות לך קשה כדי להזכיר שהוא קיים, כדי לגרום לך להתפלל אליו ולבקש ממנו. רעיון פשוט, מדהים, שהוא מרכזי במחשבה היהודית, וממש הרבי אומר אותו בצורה מפורשת. סתם סיפור יפה שמזכיר מאוד את הרעיון הזה. הגמרא מספרת בתחילת מסכת בבא בתרא על רבי יוחנן בן זכאי. ליל ראש השנה רבי יוחנן בן זכאי חולם חלום. הוא חולם שהשנה המלך המס, שלטונות המס, ידרשו מהאחיינים שלו 700 זהובים. כנס, האחיינים שלו כנראה היו מעלימים מיסים. והוא חולם שהשנה הם ידרשו ממנו 700, ידרשו מהם 700 זהובים. למחרת ראש השנה רבי יוחנן בן זכאי קורא לאחיינים שלו ואומר להם, תנו לי 700 זהובים לצדקה, תנו לי תרומה לישיבה 700 זהובים. הם לא שאלו שאלות, הוציאו מהארנק, היה להם 700 זהובים פחות 683, 17 זהובים היו חסרים להם, נתנו לו 683 זהובים. בסדר, חלפו כמה חודשים, עוד 17 זהובים הם לא נתנו והוא שכח לבקש והעניין נשכח. חלפו כמה חודשים, דופקים להם בדלת, שוטרים, אתם מוזמנים למשפט, מאסר, דרשו מהם עכשיו במקום לשלם 17 זהובים, ובנוגע ליתר, משפט ומאסר. על מה? על עמות מס. רבי יוחנן בן זכאי שלח אליהם שליח, אמר, תנו לי 17 זהובים, ויותר לא ידרשו ממכם. וכך היה. הגיע המשפט, משום מה בצורה פלאית, חנו אותם, שחררו אותם, וזהו, ולא ביקשו מהם יותר. מה היה פה? הם נגזר עליהם שהם יצטרכו לשלם 700 זהובים. בא רבי יוחנן בן זכאי ואמר, אתם יכולים לשלם את זה למלך, יכולים לתת את זה לצדקה. אני אקח את זה ממכם לצדקה, לא תצטרכו לתת את זה למלך. לא תיתנו לצדקה, תצטרכו לשלם את זה למלך. כל אחד יכול לבחור לעצמו איפה יבוא הקושי. הקושי יכול להיות בעמל דרך ארץ, ובמקום זה הקושי יכול להיות בעמל תורה, וזה יחסוך לו את עמל דרך ארץ. יש עוד סיפור כזה בגמרא על רבי עקיבא. זה היה בזמן גזירת הרומאים, גזירות השמד, אחרי חורבן הבית, רבי עקיבא לימד תורה ומסירות נפש, בא אליו בן אדם בשם פפוס בן יהודה, ואומר לו, רבי, איך אתה מלמד תורה בסכנת נפשות, איך אתה מעז, יתפסו אותך, יקלעו אותך, יהרגו אותך. אז אמר לו רבי עקיבא, את המשל, התורה, המשל של השועל והדגים, שהתורה היא חיינו, אנחנו לא יכולים לחיות בלי התורה. הגיע היום, הרומאים עצרו את רבי עקיבא, הכניסו אותו לכלא. את מי הוא פוגש בכלא? את פפוס בן יהודה. אותו אדם שהזהיר אותו, רק אותו תפסו על גנבות, על העלמות מיסים, על עבירות פליליות. בכה פפוס בן יהודה ואמר, גם אני וגם אתה הגענו לכלא, אבל אתה נתפסת על דברי תורה, ואני נתפסתי על דברים בטלים. אדם יכול להחליט, ברור שבחיים חייב להיות עמל וחייב להיות עול. אדם לעמל יולד, ככה כתוב, ככה איוב אומר. החיים הם חיים קשים. רק אדם יכול להחליט איפה יהיה הקושי. האם הקושי שלו יהיה בעמל תורה, וזה יחסוך לו את הקושי של התורה, או שלא, או שהוא, אם הוא רחוק מהקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא צריך להשתמש בנשק של עמל דרך ארץ, כדי לקרב אותו אליו, כדי להוריד לו קצת את האגו. עכשיו, הנקודה האחרונה שנשארה לנו, אז מה זה עמל תורה? למה זה? מה דורשים מאיתנו? אנחנו לא אברכי כהן, אנחנו לא יכולים כל היום ללמוד תורה, כמו שהזוהר אמר, בקל וחומר, בליבון הלכה, בברייתא. אנחנו עוסקים בפרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית. אז איך אפשר ליישם את הרעיון הזה? אז הרבי כותב, שיחה של הרבי בשנים הראשונות אחרי שהוא נעשה רבי, הוא אומר רעיון מאוד פשוט ופרקטי שנוח גם לבעלי בתים. הרבי אומר, עמל תורה זה להוסיף יותר מהרגילות. זה לעשות משהו יותר ממה שאתה רגיל. וכל אחד יודע שלהוסיף יותר ממה שאתה רגיל. אפילו אם מדובר בהלכה אחת, בפרק אחד, זה עמל, זה עול, זה קושי לא רגיל. אם זה דבר שאתה כבר מורגל בו, ללכת עם הלכה מעריב כל יום אתה כבר רגיל, אתה עושה את זה. אבל אם צריך להוסיף, אם אחרי מעריב צריך להישאר 10 דקות כדי ללמוד עוד הלכה, זה כבר קריאת ים סוף, למרות שבאחוזים לא מדובר בתוספת משמעותית. שינוי הרגילות הוא דבר מאוד מאוד משמעותי. איש אדמור הזקן בפרק תתווה בטניה מביא לזה דוגמה, הוא אומר שהגמרא אומרת שפעם היה מנהג, היה שוק של חמרים שמעבירים סחורות ממקום למקום. המנהג שלהם היה שאם הם לוקחים, היה להם איזשהו מסלול מסוים שהם נוסעים בו, תל אביב ירושלים, 10 פרסאות. 10 הפרסאות האלו היו עולים זוז. אם היית מבקש מהם להוסיף עוד פרסה אחת, יותר מהמסלול הקבוע, הם היו מבקשים שני זוזים, סכום כפול. למה? הם הוסיפו רק פרסה אחת, עשירית. לא. אם זה שינוי הרגילות, זה כבר משמעותי. תבקש מנהג שירות שיקפיץ אותך הביתה. אתה גר שתי רחובות מהרצל, הוא במילא נוסע על הרצל. שיכניס אותך. הוא יבקש על זה עוד 5 שקלים. למה? הוא נסע 3 קילומטר, זה שינוי המסלול. אם זה שינוי המסלול, זה דבר גדול. אומר אדמור הזקן בטניה, זה נקרא עובד אלוקים, אדם שמוכן לשנות את המסלול, מוכן להוסיף קצת על הרגילות. בא הרבי ואומר, כל המקבל עליו עול תורה, עמל תורה, מה זה עמל תורה? להוסיף על הרגילות. היית רגיל ללמוד אף אחד, ללמוד אף ומשהו, היית רגיל להשתף בשיעור אחד, להשתף בשני שיעורים. זה העמל תורה שיכול להחליף את עמל הפרנסה, שיכול לתת הצלחה, שנכסיו יצליחו לו, שיכול לתת הצלחה בעניין הזה של הפרנסה. והרי אין מתאים לזה מימי החנוכה, ימים שבהם נר מצווה ותורה אור, ימים של, שהזכות של לימוד התורה מהירה. אז זה זמן להחליט באמת על אישי הוספה בלימוד התורה, ומהכוח של פרשת השבוע זה גם יוריד את הטרדות והיגיעות האחרות.